להעביר שיעור בעשר בלילה זה לא בטח לא בעשר בריאו, זה לא ריאלי. זה לא ריאלי, ולכן אני מתלבט ממש, ממש, האם להתחיל בכלל עסקה מכאן, או לדבר איזשהו רעיון ש... הרי הנושא זה שכינה ביניהם, נכון? אני תמיד, מי זה שעה אתם מקשיבות פה לשיעורים? בואו נסכם ש... נלמד שתי פסקאות כאן, אחרי זה נדבר על איזשהו מה שהייתי רוצה להעביר לכם. אפשר לשאול כל שאלה שהיא, בסדר? תשאלו. אני מקווה שנצליח להעביר את המסר, מה הכוונה שזה זה נושא ענק, מה הכוונה זה הפוך שונה ביניהם. אני רוצה להתחיל פסקה 2. ההפוך די באורות הקודש, יכולים אנו להמשיך נשמות גדולות בעולם, שיהיה להן רצון אדיר וכוח גדול להביא גאולה לעולם, להסיר את כל האפלוליות שבחיים ולנצח את כל החולשות שבהם. והכל תלוי ברצון שלנו והחפץ שיתעלות עם רומי קודש העליון, בדרישה קבועה מקורית, בקידוש איתן שבשר ורוח, בהידמות אלוהים ידי הליכה בדרכה. טוב, אחרי שלא הבנו שום דבר כזרות הקודש, נלמד את זה לאט לאט ונראה אולי אנחנו נבין מה. יכולים אנו להמשיך נשמות גדולות בעולם. המלחמה עכשיו שעם ישראל כפוי להיות בתוכה, מלחמה על נצח ישראל. היא מלחמה על העתיד, היא מלחמה על מי אנחנו, מה תפקידנו בעולם, ואויבינו מרגישים את זה, חשים את זה, ולכן הם גם קמים עלינו להורגנו ולהשמיד אותנו, כי הם מבינים שעם ישראל הוא משהו אחר. יש כמה סוגים של אפשרות לנצח במלחמה הזאת. אחת הדרכים לנצח את המלחמה זה להביא את ילדים לעולם. זה מה שהרב קוק מדבר. יכולים להמשיך נשמות גדולות בעולם. לא נשמות רגילות, נשמות גדולות. הרב קוק כותב בכמה מקומות שכאשר הגאולה מגיעה, יש כבר סדרי גודל אחר של נשמות שיורדות לעולם. עכשיו, לא רואים את זה. תסתכלו על הפנים של הילד שלכם, לא תבינו למה הילד שלכם יש לו נשמה יותר גדולה מאשר הנשמה של סבא רבא שנולד בגלות. לא רואים את זה, נשמה לא רואים דרך הפנים. אבל הרב קוק אומר כנתון, שכל מי שחי בדור של גאולה, כל זוג, יש לו פוטנציאל להמשיך נשמות עוד בעולם. יש לו פוטנציאל. תלוי מה? ברצון של האיש וברצון של האישה. בסדר? יכולים אנו, זה לא חובה. לא כל ילד שנולד בדור של גאולה הוא נשמה גדולה. זה נטו נטו תלוי בהורים. יכולים אנו להמשיך נשמות גדולות בעולם. ואיך זה מתבטא בפועל הנשמות הגדולות? שיהיה להן רצון אדיר וכוח גדול להביא גאולה לעולם. אנחנו רואים את זה במלחמה הזאת, יש שם נשמות שנמצאות בשדה הקרב, לא בהכרח דווקא עם כיפה על הראש, אבל הן רוצות עם כוח אדיר, רצון הזה וכוח גדול להביא גאולה לעולם. נגיד, אחד הדמויות הכי משמעותיות נראה לי שנפלו, כן, גם חבר טוב שלי, אלון וייץ, שומע מה קורה, נכון? איך שמעתם עליו? כי הוא סיפור מדהים, נכון? בן אדם אל 49, אבא לשירה, סבא. הייתי לו ביחד, הוא היה תותחן שלי איתן. ממשיך לעשות מילואים בגיל 49, לא כקצין, כחפש. בעברית חיה פשוט. למה הוא עושה את זה? למה הוא עושה את זה? כי זה בדיוק העניין הזה. רצון אדיר וכוח גדול להביא גאולה לעולם. עכשיו, גאולה היא גם במה שעושה דרגודל גדול של בית מקדש, והיא גם בסדרי גודל קטנים. כן, ילחם נגד האויב, גם מצבים מאוד קיצוניים. זה גם נקרא להביא גאולה. להסיר את כל האפלוליות שבחיים, ולנצח את כל החולשות שבהם. ככל שאנחנו מתקנים את תהליכי הגאולה האפלולית יותר גדולה. האפלולית היא גם ברמת הקושי שאנחנו מתמודדים איתו, וגם ברמת הניסיונות מבחוץ. לא יודע מה היה בקריית גת, אבל בסדרות המצב היה לא פשוט בשנה האחרונה, וההתמודדות שיש לזוגות צעירים היום בסדרות, היא לא התמודדות שהייתה פעם לזוג צעיר בסדרות, בטח לא ברחבי הארץ, בטח לא שתיבול חניכן גדלה. ובלי שיש רצון אדיר וכוח גדול, אפשר להרים עדיין ולהגיד, לא מתאים לי. ובאמת הרבה עושים את זה. זוגות צעירים אומרים, לא מתאים לי. לחיות היום בקו התפר, דורש הרבה מאוד אומץ. הרבה מאוד אומץ. רצון אדיר וכוח גדול, אני אגיעו לדמה. הגאולה תבוא מתוך פעולות שלנו. אנחנו צריכים להביא שזה נשמות אחרות. אנחנו צריכים להביא שזה משימה כאן להביא את הנשמות האלה. יש לנו משימה, להביא נשמות גדולות, ככל שעובר הזמן, הסיכוי שלנו, שהילדים שלנו הם אלה שיהיו בבית המקדש יותר גדול. בבית המקדש אנחנו צריכים נשמות גדולות. צריך לחשוב על זה. הנשמות של הילדים שלכם, רוב הסיכויים שכבר יהיו שם, הילדים שלנו, אנחנו, כמו שהולכים אחורה זה פחות. ככל שהולכים קדימה זה יותר. ילד בבית מקדש זה סדר גודל אחר. זה נצח את האפלוליות שבחיים. זה לא איראן, זה לא חיזבאללה. אנחנו רואים על תיקון של כל המציאות, תתקן לנו חוץ שדיים. והכל תלוי ברצון שלנו. של מי? של כל אחד. והחפץ התעלות עם רומי קודש העליון בדרישה קבועה מקורית. בקידוש איתן שבשר ורוח, מדמות אלוהים ידע לדרכה ודרכה. עוד פעם, הכל תלוי ברצון שלנו. אל תלכים מהרצון. אנחנו לא שולטים במציאות, לפחות שיהיה לנו רצון. למה? להביא אותם, את אותן נשמות. כדי שאנחנו יבחר שכן, מצוין. יבחר שלא, זה שאלה אחרת. והחפץ להתעלות עם רומי גודש העליון, שמה זה אומר, ונשאר גם קוראים, בקידוש איתן שבשר ורוח. המתחים היום שיש בין בשר ורוח הם מאוד גדולים. הם מאוד מאוד גדולים. אם פעם היה ברור שזוג צעיר הוא חי ברמת חיים יחסית נורמלית מינוס, כי הוא זוג צעיר, אם כשאנחנו האחרונים שהתחתנו הסגרנו בירושלים במחסן שכל כולו היה 5x5 מטר, כולל הכל, וחודש לפני שבת השנייה שאני נודע, עברנו למחסן ממול, שכבר היה 32 מטר רחוק. וכשבת השלישית שאני נודע, עברנו לדירת שני חדרים, אז הבנות שלנו אמרו לנו, שהם התחתנו, זה לא יקרה. זה לא קורה היום. זוג צעיר היום לא קר בדבר כזה, אלא אם כן הוא שלח ירושלים לציבור חרדי. אבל בציבור שלנו זה לא קורה. הפערים היום בין הדרישות של הבשר לבין הדרישות של הרוח הן גדולות. הן גדולות מדי. כל אחת מכן גדלה במצב שבו לא היה חסר לה שום דבר. כלום לא היה חסר לכם, יותר יפה. זה בסדר שלא חסר. אבל כשהופכים להיות פתאום אברכים ואברכיות, השאלה היא מה קורה במתח הזה בין המצב שבו חסר משהו, בין מה שהיה לבין מה שרוצים שיהיה. הפער הזה הוא הפער הקריטי שהאם אנחנו מקדשים את המציאות ומעלים אותה או לא. הציבור שלנו, בדיוק על הנקודה הזאת, נבחן. האם אנחנו מסוגלים להעלות את המציאות ולהבין שלתורה יש אמירה גם בדברים האלה. ואנחנו לא משעבדים, זה בסדר גמור להגיד שאנחנו רוצים שיהיה לנו הכל, וכרגע אין, ולכן, כאשר יש מלחמה, אנחנו מסוגלים להניח את הכל בצד. אחים שלנו עזבו הכל בשביל להילחם בשביל אחים שלנו שלא מכירים. למה? כי הנקודה היא, זה לא מה קורה לי פה, אלא מה קורה לי שם. וככל שעובר הזמן, זה בדיוק הנקודה. אנחנו צריכים לשדר את זה. לשדר את זה. זה מתחיל המחשבה, איזה עניין אנחנו רוצים להביא לעולם, ואיזה שדר אנחנו מעבירים בשדר הסמוי. זאת אומרת, ככל שיש שדר יותר חד וברור, גם בשדרים הסמויים, זה יותר קל יהיה לחנך. מסופר, יש איזשהו איש חינוך מפורסם, בציבור החרדי קוראים לו הרב אחי יעקובסון. מי שרוצה להשקיע קצת כסף שווה, ספרים שעולים חולים, אבל הם שווים. ספרים של חינוך ילדים מזוקקים. זה נקרא יסוד החינוך התורתי. כך הוא קרא לספרים שם. שם עשרות סיפורים, ועם מסר הסכם ועוד מושא הסכם בכל סיפור. אז אחד הסיפורים שאני זוכר מהקלטות שהוא עוד היה מעביר פעם, בתקופתי עם מרכז הרב, כל זוג צעיר היה עובר לכל הקלטות, 15 קלטות, למה של קלטות. בסדר? ארכאים, אני קומן 50, בסדר? היה מה דבר כזה. אז באחד הסיפורים הוא מספר שמה שהיה זוג, היה אחד יהודי עשיר, שהיה מנהל מפעל ארצות הברית, עזב את כל מה שהיה לו שם ועלה לארץ להיות אברך בבני ברק. וכל הילדים שלו, אף אחד לא יצא בהגדרה שלו בן תורה. מה הכוונה בן תורה? איש שתוך מדרש שלו. לא עזבו את הדרך, אבל... וזה מאוד הפריע לו. זה מאוד הפריע לו. והוא דיבר איתו עם אותו מחנך. הוא אמר לו, אתה הולכן קצת לברר מה אני עושה פה. אז הם היו הילדים של אותו אחד. ואז הם אמרו לו, תראה, עם כל הכבוד לאבא שלנו, חוויית הילדות שלנו הייתה אין כסף. למה? כי כשבאנו להגיד, אבא, אפשר לקנות את זה? אין כסף. אפשר את זה? אין כסף. אין כסף, צריך לראות האם אנחנו מסדרים ככה וככה. אז אמרתי לעצמי בלב, שאני גדול, יהיה לי כסף. עכשיו, מה קורה? אותו אבא סגר את הכל, את כל מה שהיה לו, עלה לארץ להיות אברך, אבל השדר הסמוי שלו היה סדר שדר אחר היה. שדרים סמויים הם הרבה יותר חזקים מאשר שדרים גלויים. זה נכון מול הילדים שלנו, זה נכון מול הבעל וזה נכון מול האישה. אנחנו צריכים להבין ששדרים צריכים להיות בכל הרמות. כאשר אנחנו רוצים להעביר מסר, המסר צריך להיות לא רק בצורה שבה זה נאמר, אלא גם באופן שבו זה נאמר. נגיד אותו אחד גם אמר שהוא ניסה פעם אחת מסמזון, והוא עשה את זה לגיסתו כי ידע שלא תכעס עליו. אז הוא אמר לה, אחרי שהם התארחו אצלנו בשבת, איזה אוכל מגיל היה לך, הוא אמר לו תודה רבה. עכשיו אני כבר הכנתי אתכם לזה שיש לנו סוכנת, ששמתם לב. הצורה שבה דברים נאמרים יותר חשובים. צריך להבין שאנחנו רוצים בית עם שכינה, מה אומר כאן אנחנו? צריך לראות איך אנחנו מכוונים את הרצון שלנו בכל המישורים. זה מתחיל מהכוונות, זה עובר למעשים ולשדרים בקידוש של הבשר ורוח ודמות הגיע דרכה בדרכה. מהו החום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. כולכם מכירות את הסיפור של הרב אליהו מזוג הזה שרצה להתגרש עם אשת חי? לא מכירות? מה הסיפור הסוף? הגיע זוג לרב אליהו, רצה להתגרש. אז עכשיו, אני שואל, יש את הווריאציה. אני אצטרך לך לווריאציה יותר עדינה, בסדר? יש הווריאציות יותר... אז שאל את הבעל, למה אתה רוצה לגרש אותה? לא, אני לא יודעת להכין אוכל בכלל. מה זה לא יודעת להכין אוכל? מכינה לי בליל שבת, שיש זה תירס. טוב, הוא שואל אותה, למה אחיה שיש זה תירס? הוא לא מקשיב אותי לך, טוב, הוא מקשיב אותי לאמא שלו. אני לא אמא שלו. ואז הוא מתפרץ, בטח את לא אמא שלי, מה, איפה את ואיפה אמא שלי? קיצר, הרב הבין את הסיפור שלו, זה בזה. הוא הוציא את האישה שנייה החוצה, ואמר לה, אמר לה, אבל, אמא שלך יש את חי? כן, בטח. טוב, אז עכשיו חודש שלם, אתה שר יש את חי, אתה מכוון. על אמא שלך. טוב, חזיר לאישה, אמר, טוב, אנחנו נפגשים בעוד חודש וחצי. ויש עוד הראשון, היא מכינה שהיא תירס כאילו את מהסיכום, קופה ראשונה שרה אשת חיים. עכשיו, הוא לא יודע שהוא בכוון, אני משהו. מה זה עשה לבעלם? עשה לטוב? בשבוע השני, נבדוק אם זה זה או זה. בשבוע השני, עוד פעם, הוא שרש את חי. אז לקראת השבת השיטי, כבר התחיל להכין מתכונים אחרים. הוא אמר לו, לא, שמעט לא נעשה לשיטי, אני עושה משהו אחר. אחרי חודש וחצי הגיעו לרב אליהו. מה אתם אומרים? לא, בסדר, בסדר. השדרים הם חשובים. הצורה שבה מעבירים מסר זה לא רק בצורה שבה אומרים, במילים שיחה, אלא גם בצורה שבה אומרים את זה, ומה קורה בלב באותו רגע. הפסקה האחרונה, ואז אני אספר לכם עוד סיפור, ואז אנחנו נסיים, כי בניה משהו. לפעמים חושבים את טעות שילד הוא יכול לעבוד איזשהו סוג של בעיה בקשר בין בני זוג. אבל אומר פחד יצחק, אהבה מגיעה לסירום פסגתה שיש לך יצירה משותפת. ואין לך יצירה משותפת יותר גדולה מאשר ילד. באחד השיעורים ששמעתי פעם כשהייתי אברך צעיר, אז אמרו, כשהוא התכוון ליצירה משותפת כאן, ברור שזה ילד, אבל זה לא רע. לפעמים אנשים חושבים שלעשות דייט זה ללכת לאכול ביחד. אבל ללכת לאכול ביחד זה לא יצירה משותפת. כי הוא אוכל משהו אחד והוא אוכל את משהו אחר. האווירה היא אווירה משותפת, אבל אין משהו בה. היצירה המשותפת כאן זה לא ללכת לאכול בחוץ, אלא להתחיל לבשל ביחד. נכון, הוא לא יודע לבשל, בסדר? אבל להגיד או מה לעשות. אגב, גם אם זה לא יצא טעים, בגלל שזה משותף, זה משהו אחר. אפשר גם לעשות משהו אחר של יצירה משותפת. מישהו פעם הציע, אני זוכר באותו שיעור, לנסות לכתוב ביחד 50. היא פותחת בשבועה הראשונה, הוא צריך להמשיך אותה בשבועה השנייה. בדרך כלל תגידו, זה לא מה שחשבנו, אבל זה לא משנה מה חשבנו, משנה מה הוא חשב. כי הוא צריך להמשיך אותך. צריך לעבוד ביחד. עכשיו, כשיש אחרי זה חמשיר, נכון שזה אולי לא בחרוזים ומילים גבוהות, אבל זה משותף. כתוב, רוצה אדם בקו שלו, מתשעה קווים של חבר. אז כשיש חמשיר משותף, זה משהו שבונה משהו. אפשר לנגן ביחד. בסדר, הוא לא יודע לנגן, וגם אולי תולי לזה. אבל יש כאן יצירה משותפת. צריך לתרגל מה זה יצירה משותפת. היצירה המשותפת זה אומר שעושים משהו, גם אם זה קטן, אבל עושים אותו ביחד. הביחד הזה מקרב. והדבר הכי מקרב שיש זה ילד. ילד יוצר משהו והוא נורא חזק בין הורים. פעם אחת לסופר, שזוג הגיע לחתונה. זוג צעיר, ילד. ורק ההורים שלה היו. אז היה שולחן, הזוג ישב פה, אמא שלה ישבה כאן, אבא שלה ישב פה. ודיברו. ואז אחרי זה הבת מאת אמא של האמא, הייתי שם לב שאני וזה, נגיד נקרא לו משה, הייתי שם אחד על השני, ואז אבא שם מרחוק. אז היא רצה כאילו קנטר אותה, שאנחנו קרובים. אז היא אמרה לו, בידי יקרה, אתם, אם לא יודע שהוא קרוב, לא תרגישו את הקרבה שלכם. אני ואבא גם יושב רחוק, נרגיש את הקרבה שלכם. זה כמו מגנט. ככל שהוא יותר חזק, הוא יכול להכיל באמצע יותר דברים. את המגנט הזה משכללים כל החיים, על ידי מה שהרב אומר כאן, שמכוונים לזה, ופועלים לזה, וזה בתודעה הכללית, וזה גם בשדרים האחרים, בשדרים מעבר, זה בונה. אני רוצה לסיים בשני דברים. א', סוג של תובנה, וב', סיפור. מישהו חכם אמר פעם, ותיקחו את זה לעצמכם כמסר לחיים, שעל פי רוב אנחנו שואפים לתת, מה שאנחנו רוצים לקבל. זאת אומרת, על פי רוב, אם הוא אוהב ספרים, אז הוא יקנה לה גם כמתי שאוסף, כי הוא אוהב ספרים. ועל פי רוב, אם היא אוהבת בלון למלט שלה, יכול להיות שתקנה לו בלון למלט שלו. לא בטוח שהוא רוצה את זה, אבל זה בשביל חשבה של טוב. זה בסדר, אבל צריך לחשוב מה הוא רוצה, מה היא רוצה. זה נכון גם במתנות פיזיות, זה נכון גם במתנות רוחניות, במתנות של קשר זוגי. זאת אומרת, אם אני מספיק אוהב את אשתי, אני כבר יודע מה יכול לעשות אותו. ומה היא צריכה עכשיו. עכשיו, זה נכון שזו שאיפה מאוד גדולה. הרב צוקרמן כל הזמן אמרנו שכתוב משנה אבות, פרקי אבות, משנה שבכל לזוג צעיר לא מובנת. מה זה אל תרבה שיחה עם האישה? באשתו אמרו. אז מה זה אל תרבה? כאילו כמה, מתי יש איזשהו סוג של מתישהו שאפשר לעצור ולהגיד אוקיי, זה כבר יותר מדי? אז הוא אמר לנו, נכון לאז, מתי שיקרה לכם זמן שבו תבין שמספיק לכם להסתכל אחד על השני ולא צריך לדבר. טוב, מודה מלבדו, עוד לא הגעתי לשם. בסדר? זה הרב צוקרמן אמר, אני מצטט אותו. אבל יש מקום שזה קורה. יש זמנים, אני אומר לכם, אני הייתי באור עציון, בזמן שהרב דרוקמן, זה חסן כברכה, היה בשיא הפעילות הציבורית שלו, והבדיחה הייתה בפורים, כחלק מהבדיחות של פורים, שאלו שם בשבת זכור, מתי הזמן היחיד שהרב הרבני יוצאים ממנהם אחד על השני ביחד? התשובה הייתה, בליל שבת בסעודה. הם היו קבוע, הם היו עושים כל שבת, הם היו אוכלים בישיבה, וקבוע, בזמן האוכל שהיו שרים, היו יוצאים את העיניים מרוב איפה. עכשיו, למה זה? אמרו, כי הרב דרוקמן כל היום עושה בפעילות ואשתו רופאה. בלילה הוא מעביר שיעורים, אז זוכר שאני הייתי בשיעור א', השיעור מתחיל ב-11:15. 11:15 מתחיל שיעור, עד 12. תוך כדי זה יש טלפונים, אז לא היה כמו טלפונים כמו היום. אז היה טלפונים, והרב דרוקמן כזה אומר, אני לא יכול בשיעור אחרי 12. עכשיו, מהלך השיעור היו 5 טלפונים, אחרי 12 כמה אתה הולך לישון? אז בלכה אמרה שהוא היה הולך לישון, והוא היה מבין לשתות בתיקים, אשתו הייתה כמה בתיקים כל יום. כל יום הייתה כמה בתיקים. זה צדיקים של פעם. מתי אני דורך על השם? מתי אני דורך על השם? אז יש סימן שכבר יש גיל שבו השדרים אחרים, אבל בהנחה שבונים אותו לפני כן, בהנחה שכבר זה בנוי טוב. עכשיו, אני יודע, ואני כבר, כל אחת יודעת לעצמה טוב מאוד, שמדרש שמהלך החיים שלה עם בעלה, היא עשתה לו מבחן אהבה. לא יודעת את מבחן אהבה, מבחן אהבה זה אומר שחוזרת הביתה, והוא שואל אותה מה להכינך לאכול, היא לא אומרת. והיא מצפה לבד שהוא יבין מה המצב רוח שלה, מה היא רוצה לאכול, ואיך זה אמור להיות על הצלחת. כשאני אספר את זה לחתנים בשנה, הם כאילו, אומרים לי, מה הבעיה? שתגיד. מה, אבל זה לא עניין. למה זה לא עניין? העניין הוא כי כשאוהבים באמת, אז מה שתכין זה מה שהיא תרצה. זה מה שהיא תרצה. זה קשר טוב, זה קשר חי, זה קשר בריא. קשר שכבר מרוב שמכירים אחד את השני, הוא כבר פועל דרך שיחת טלפון. איזה יום עבר עליה, ומה היא צריכה עכשיו? ואיך זה עושה לטוב. זה עושה לטוב. אז בעזרת השם, שתזכו להקים, כתוב, אתם נשואות כבר, ברוך השם, ברוך השם, עדיין אפשר לברך אתכם. הייתי השכנים שלנו עשו, הילדים של השכנים שלנו עשו לכבוד יום נישואים ה-25 עליהם, וזה ערב ליל שבת עם החברים, מגיע הרב העיר הרב דרור. הרב דרור אמר, שברכים כל זוג שיזכו להקים בית נאמן בישראל, נכון? יופי, מתי הברכה הזאת מתבטאת? אז הוא אומר לזוג הזה, אתם עכשיו הוכיחים את הברכה. עכשיו, בית בונים כל הזמן. אז יש מסכת מגילה, וזה קשור לתשעה באב, וזה כתוב בספר ירמיהו, כאשר נבוכדנצר הגיע והחריב את ירושלים, כתוב, היכה את כל בית גדול. שואל אותם מה זה בית גדול? בית גדול זה בית שמגדלים בו תורה, תשובה אחת, ודעה אחת לגמרא, דעה שנייה, בית שמגדלים בו תפילה. אז בתים גדולים זה בתים שיש להם גם תורה וגם תפילה, גם שכל, גם רגש. אז נאחל לכם שנזכו להקים בתים גדולים ונאמנים בישראל. לבנות הבית זה כל הזמן. כל הזמן עסוקים לבנות הבית. זה אף פעם לא נגמר. כי ככל שהבסיס איתן יותר, ובנו אותו כמו שצריך, וחושבים על זה, וממשיכים לשמות ושינצח את האפלוליות שבחיים, אז כל ילד שמגיע הוא מוסיף אור, ואז יש פחות אפלוליות, ואז רוצים עוד תחומות כאלה, ועוד אנשים, ועוד נשמות כאלה, כי אנחנו בתהליך גאולה, והאור הולך וגדול, ובעזרת השם, אנחנו נצליח. אני מזמין אתכם לסדרות, הולך להקים בפיוד היחידות, אבל איפה הייתה תחת המשטרה בסדרות? הולך לקום אתר הנצחה לכל הנופלים, ואם עדיין לא הייתם שם, אז תבואו אחרי שמחה טובה, הולך למשהו לצלימה. והמסר הגדול של סדרות, זה אל תסליח לי, אויבתי לי, כי נפלתי, קמתי. כי יושב בחושך, השם אור לי, מכוח מה, מכוח אמי. וזאת השם, נצליח, נצליח, ביחד נצליח, ונזכה להקים בעתיד בני ישראל, שימשלו בעולם ויזכו בעזרת השם, נצליח את כל החושות, ונזכה לגאולה שלמה.